בריאות באלף, בריאות ברשת אלף. שלום רב לכם, כאן ריקי הראל, ואיתי בצוות איילה בן משה ורפי אפלויג. הזמנו לכאן היום את הדוקטור מלי דנינו, והיא המנכ"לית של אגודת ניצן, עמותת ניצן לקידום ילדים ומבוגרים לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד, ואנחנו רוצים לדבר קצת על הפרעות קשב וריכוז וכן הלאה. שלום לך מלי.
שלום רב.
אנחנו מאוד נרצה לדעת הרבה יותר ממה שאנחנו כבר יודעים על הפרעות קשב וריכוז, מה זה בדיוק ואיך מטפלים גם לילדים וגם למבוגרים. שומעים אותנו מכל הגילים, זאת אומרת גם אם סבתא שומעת אותנו והיא רוצה לדעת יותר על מה שקורה עם הנכד שלה, או אם אדם בגיל הביניים שומע אותנו והוא חושב שאולי יש לו הפרעות קשב וריכוז, זה נוגע לכולם. אז אולי תוכלי קצת לפרט מה זה בדיוק הפרעת קשב וריכוז?
קודם כל בשמחה. וכשאת מציגה באמת את הדברים שהפרעת קשב וריכוז נוגעת כמעט לכולנו, אז זה מרגיש לי שהנושא הזה הפך להיות יותר ויותר נורמטיבי בחברה שלנו, שהיא חברה מודרנית, טכנולוגית, חברה שיש בה הרבה מאוד גירויים והרבה מאוד אפשרויות והזדמנויות, ואנחנו רואים דור צעיר שמגיע לעולם שהוא מבחינה אבולוציונית שונה מהדור שלנו המבוגרים. למרות שגם אם נחשוב ונסתכל אחורה ונזכר באותו ילד שהשובב בכיתה, הליצן, זה שמפריע, זה שלא יכול לשבת, זה שבעצם לא המשיך ללימודים עיוניים בתיכון והלך אולי ללמוד מקצוע, ואנחנו שואלים את עצמנו אם לא איבדנו פה איזשהו פרופסור שיכול היה להגיע לאוניברסיטה.
כן.
הפרעת קשב בעצם בהגדרה שלה, הבסיס שלה הוא בסיס נוירולוגי. זאת אומרת שההבחנה היא גם נעשית על ידי רופא.
איך עושים הבחנה?
ההבחנה נעשית באמצעות קודם כל התרשמות והערכה שנוגעת לשלושה מקומות. כשמדובר בילדים, אנחנו מדברים על בית הספר, אנחנו מדברים על הבית, ואנחנו מדברים על החברה, כשבעצם התסמינים צריכים להופיע ביותר ממקום אחד. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שזה קורה למשל רק בבית הספר. כי אם זה קורה רק בבית הספר, יכול להיות שהבעיה היא לא הפרעת קשב, ויכול להיות שהבעיה היא בכלל קריאה. זאת אומרת, הילד לא, למרות שהוא מאוד מאוד מוכשר ועם ידע עולם ועם יכולות מאוד גבוהות, אבל להעתיק מהלוח קשה לו, ולרכוש את הקריאה קשה לו ביחס לילדים אחרים אפילו פחות חכמים ממנו.
רגע, ואז אבל כאן, סליחה, את נוגעת כאן ללקויות למידה, זה אותו דבר? להגיד הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה זה אותו דבר?
ממש לא.
זהו.
אבל יש מה שנקרא comorbidity, יש קיום בו זמני של הפרעת קשב ולקויות למידה. זאת אומרת, ילד שיש לו תסמינים של הפרעת קשב, אנחנו בודקים, ואנחנו עושים את זה בניצן בעיקר, ואני מאוד מקווה שגם רופאים היום יודעים להפנות ולבדוק קודם כל את התפקוד הלימודי, כי לתפקוד הלימודי יש השלכה על ההתנהגות ועל האופן שבו הילד מתפקד בכיתה, יושב על הכיסא, מוצא עניין במה שהוא עושה, וזה איזשהו בייסליין שחייבים להבין אותו לפני שאנחנו ממשיכים לבדוק. אז כמו שאמרתי, אנחנו מקבלים את המידע הזה גם מהגננת או מהמורה, גם מההורים, ובגילאים יותר מבוגרים גם מהילד עצמו, כי חשוב מאוד שהילד יספר לנו מה בדיוק בחוויה שלו זה להיות ילד עם הפרעת קשב.
כן. אז קודם כל השאלה היא כזאת, כפי שאלינו דיברנו גם על לקות למידה, כן, כזו או אחרת, אנחנו אומרים דיסלקציה, נכון?
נכון.
ויש, כפי שאמרנו, את ההפרעת קשב וריכוז. במה עוסקת אגודת ניצן?
אגודת ניצן הוקמה לפני 52 שנה, ובעצם הוקמה במטרה להביא למודעות את התופעה של לקות הלמידה. האגודה הוקמה על ידי הורים לילדים שהיו, בעיני ההורים היו ילדים מוכשרים עם יכולות ולא מצאו את מקומם בכיתה הרגילה, הרבה פעמים מצאו את מקומם בחינוך המיוחד או מצאו את מקומם מחוץ לכיתה, ובעצם מייסדי האגודה קמו ועשו מעשה ובעצם באו אל המערכת, אל המורים, הביאו למודעות שלהם את הבעיה, היה התופעה, וגם פיתחו כלים. כלי אבחון שפותחו בניצן משמשים עד היום וגם כיום את מערכת החינוך ואת משרד החינוך, ובאמצעותם בעצם אפשר לאתר את קשיי הלמידה ולקויות הלמידה. אבל מעבר לעניין של האיתור, מה שבניצן פיתחו ומפתחים לאורך השנים זה מתודות ואסטרטגיות להקנות את הקריאה, את הכתיבה, את ההבנה, בדרכים שונות ומגוונות מותאמות לקשיים הספציפיים של הילדים. מה שקרה שאותם ילדים שהאותיות התרוצצו להם, שבעצם לא יכלו לרכוש את הקריאה, בעצם נפלטו מתוך המערכת. ואנחנו יודעים מה קורה לילד כזה שהוא נפלט מתוך המערכת, וכשהוא מאוד מאוד חכם אז הוא יכול להגיע גם לשולי החברה, ולפעמים גם להתנהגות שהיא התנהגות אפילו עבריינית. זאת אומרת, אנחנו יודעים ממחקר שנעשה בבתי הסוהר שלמעלה מ-70% מהאסירים יש להם לקויות למידה והפרעות קשב. זאת אומרת שבעצם האגודה קמה, שמה את הנושא על סדר היום, הכשירה מורים, מאבחנים, פיתחה כלים, ובעיקר תמכה בהורים לילדים האלה. אגודת ניצן אז והיום רואה חשיבות רבה בתמיכה בהורים, כאשר בעצם אנחנו מזהים בהורה כגורם הקריטי, החשוב ביותר להצלחה של הילד. זאת אומרת, גם אם אנחנו נטפל בכל הטיפולים שבעולם, וניקח את הילד לרכיבה על סוסים, וניקח אותו לפסיכולוג, וניתן לו אולי גם ריטלין, עדיין לא נוכל לעשות את הדבר החשוב ביותר למענו, וזה הקבלה וההכלה של ההורה את הילד שלו עם הקשיים שלו, כי זה המשתנה הקריטי שאנחנו מצאנו אותו גם בשדה, גם במחקר, שיכול להיות המנבא הטוב ביותר להצלחה של הילד בעתיד.
כן, אני אוחזת פה, אני אזכיר, אנחנו עם דוקטור מלי דנינו ועם מנכלית אגודת ניצן, אני אוחזת פה ספר שלך, מלי, והוא נקרא לשחרר באהבה, ונדמה לי שזה לא ספר ראשון שכתבת, והוא עוסק בנושא של הורים ילדים, לקויות למידה ומה שביניהם, כן? ולמעשה מתואר פה מצב של ילד, ילדה במקרה הזה, שמאוד קשה לה בלימודים, והאימא בהתחלה קשה לה לקבל את זה, קשה לה להכיל את זה, אבל לאט לאט היא לומדת לעמוד מול זה, בסופו של דבר, בעזרת אנשים כפי הנראה מהסוג שעובדים אצלכם בניצן, הם מגיעים למצב שהילדה מגיעה גבוה מאוד, ויש יופי של יחסים בין האימא והילדה בסופו של דבר, מה שלא היה בהתחלה. את רוצה קצת לפרט? זה מקרה אמיתי?
קודם כל זה מקרה אמיתי, וכל פעם שאני ככה נזכרת בסיפור הזה אני מתרגשת מאוד, למרות שמאז אותו מקרה שהוא האימון הראשון בעצם שלנו בניצן, אימון שנעשה על ידי הפסיכולוגית שלנו ענת קצנלסון בהדרכה שלי, שבעצם לקח את האימא, האימון הזה, לקח את האימא צעד אחר צעד אל השינוי המיוחל. ואולי רק לפני שאני חוזרת לסיפור עצמו ולספר עצמו, שהוא ספר מרתק והוא ספר עם המון תקווה, נותן המון תקווה, כי באמת הורים מגיעים אלינו לניצן, והרבה פעמים זאת התחנה האחרונה שלהם, אחרי שהם היו בכל המקומות ובכל מיני טיפולים, ומגיעים אלינו והם אומרים, אתם תושיעו אותנו. וזה היה באמת המקרה, רק לומר במאמר מוסגר, שמאז אותו מקרה שהיה לפני 8 שנים או אפילו יותר, עברו למעלה מ-450 הורים תהליך דומה, ועם הצלחות לא פחות טובות מהסיפור הזה, mm-hmm. לא מתועדות, אין ספר, ועם מחקר מדעי שמלווה את כל האימונים, ועם פרסומים מדעיים, מחקרים שעשינו יחד עם אוניברסיטת חיפה, עם פרופסור ציפי שכטמן, ויחד עם אוניברסיטת תל אביב, פרופסור מיכל אליגון, ויחד עם אחרים, שבעצם מראים פעם אחר פעם שהשיטה שפיתחתי, שיטת ה-ECC, בעצם עובדת. אבל לחזור אולי לספר, והספר הוא סוג של case study. ובקייס סטאדי הזה בעצם מגיעה אימא. אימא שהיא קצינה בצבא, מאוד בכירה, לילדה בת 15. היא מגיעה למפגש עם הורים, מפגש שאני הנחיתי, ובסוף המפגש היא מרימה את האצבע, והיא אומרת, הדברים שאמרת היו מאוד מעניינים, מאוד חשובים, אבל תגידי לי, מה עושים עם ילדה בת 15, שלא רוצה לקום בבוקר לבית הספר? כמובן שלא הייתה לי תשובה, בוודאי לענות לה על רגל אחת, וביקשתי ממנה להישאר ולדבר ולשוחח, ואז אני בעצם מציעה לה לעשות את התהליך הזה איתנו. כדי לא לעשות איזשהו ספוילר ולתת למאזינים את ההזדמנות ללכת ולרכוש את הספר, אני רוצה לספר שהתהליך שהוא כולל 12 מפגשים, השינוי שחל אצל האימא מחלחל אצל הילדה ומחזק את השינוי, שהוא בעצם שינוי מהקצה לקצה. האופן שבו האם מתנהלת עם הילדה, עם הנוקשות, עם הסמכותיות, כל הנכסים האלה שבעצם הביאו אותה עד הלום ולתפקיד שלה, לתפקיד הבכיר שלה בצבא, למי שהיא היום, כל אלה לא עובדים בקשר שלה עם הילדה המתבגרת שלה. ועד שהיא לא מצליחה לשחרר את הילדה באהבה ולהעביר לה את האחריות באופן הזה שבעצם הינה על הציר של נוקשות וגמישות למקום גמיש יותר, למקום מאפשר יותר, למקום שמאפשר לגל, שכמובן זה שם בדוי, לבטא את עצמה, להיות מי שהיא, ולבוא לידי ביטוי גם בדברים הקשים של, של, של בית ספר. השינוי לא מאחר לבוא, וגל לוקחת על עצמה את האחריות, מצליחה בבית הספר ומצליחה להשיג תעודת בגרות מאוד מאוד טובה. אבל אולי משהו ככה קוריוז מתוך הספר הזה. במפגש השני אנחנו שואלים את מצדה, האמא, השם בדוי, אנחנו שואלים אותה, איפה את רואה את הבת שלך בעתיד הכי רחוק? והיא ככה מתארת לנו שהיא רואה את הבת שלה בנאסה, מדענית בנאסה. וזה היה כמעט הזוי. הילדה לא מגיעה לבית ספר, הילדה לא לומדת. נכון, הילדה, לילדה שהפרעת, היא מכוננת, יש לה הפרעת קשב, יש לה ידע עולם עצום, היא מאוד מוכשרת, במוזיאון המדע הפתיע את כולם, אבל עדיין, איך את מצליחה לראות תמונה כזאת? ענת הפסיכולוגית מגיעה לה ואומרת לי, אני חושבת שאנחנו מאמנים את הפנטזיה, ולא מאמנים את האימא, אלא את הפנטזיות שיש לה לגבי הילדה. כמובן שאנחנו ממשיכים מכאן, אבל יום אחד מסתיים האימון ואני מקבלת טלפון, ובטלפון הזו מספרת האימא שהילדה קיבלה זימון לקורס טייס. אז בסופו של דבר היא לא הלכה לקורס טייס, אבל התחילה ללמוד פיזיקה באוניברסיטה.
זה לאחר האימון, לאחר שהיא הוציאה תעודת בגרות מצטיינת.
תעודת בגרות מצטיינת.
שקרתה בעקבות האימון המוצלח. למעשה הם הלכו למישהו שגם עזר בלימודים.
הם הלכו גם לפני זה למישהו שעזר לה בלימודים, לסוג של חונך וזה, אבל זה לא עבד, כי היא גם לא רצתה ללכת, זה תמיד אחרה. אבל היכולות היו שם, היה שם המון מתח והמון תסכול ומערכות יחסים מאוד לא פשוטות בין האימא לבין הבת. ברגע שמערכות היחסים הפכו להיות נינוחות ומאפשרות, בעצם הילדה לוקחת אחריות ובא לידי ביטוי ולומדת. היא מקבלת את העזרה אם היא צריכה, אבל עדיין אין מי שצריך לרדוף אחריה כדי שהיא תקום בבוקר. האחריות היא אחריות שלה. ומה שקורה לאימא, שבעצם היא מצליחה לשחרר את עצמה, ובעצם מספרת בעונג רב על הבוקר שהיא מתחילה אותו עם שחייה, על הטיים אאוט שהיא עושה לעצמה, ועל החיים האחרים שלה. האמא שהיא משתחררת מהצבא, משתנה לבלי הכר. כשאנחנו פוגשים את האמא שנה אחרי זה, אז אותה קצינה שהייתה בצבא, שלבשה חליפות מחויתות, באה עם סמלה צבעונית ועם לבוש אחר לגמרי ממה שהכרנו אותה. אני חושבת שהרבה פעמים הילדים האלה עם הפרעת הקשב, הילדים האלה עם לקויות הלמידה, הם הזדמנות בלתי רגילה להורים לחולל את השינוי בעצמם. כי אנחנו לא מתנדבים לשנות, להשתנות, ואם יש סיכוי שנעשה איזשהו שינוי, זה יהיה עבור היקר לנו מכל, שזה הילד שלנו. לכן האימון שנועד ממוקד בהורה, אבל בעצם עושה את התהליך עם הילד. זה מעין כלים שלובים. אותם כלים שלובים שבעצם אנחנו לא יכולים לצפות שהילד שלנו ישתנה בגלל שאנחנו מטיפים לו לשינוי. אבל כשאנחנו משתנים, משהו משתנה בו, מחלחל אליו, ומחלחל לכל המערכת המשפחתית. כי כל המערכת סופגת את האווירה הזאת ואת השינוי הזה.
כן, אבל למה, מה שלא אהבתי לקרוא זה שבסופו של דבר ההורים שם מתגרשים, זאת אומרת הזוג, ורציתי באמת לשאול אותך, האם בהרבה פעמים במשפחות שיש קושי בגידול של אחד הילדים, הרבה פעמים את שומעת שיש פרידה בין ההורים, בסופו של דבר את מכירה את הדבר הזה?
בוודאי. זה לא המקרה הזה. במקרה הזה, ואני לא רוצה לי באמת להיכנס לנושא, אבל במקרה הזה משהו מתחולל אצל האימא ומביא לשינוי בתפיסת העולם שלה, בראיית הדברים, שהוא לא קשור לתהליך שהיא עוברת עם גל. אבל מה שאנחנו מכירים, ויש על זה גם מחקר, שהרבה פעמים להתמודד עם ילד, עם הפרעות קשב, ילדים עם צרכים מיוחדים, מהווה הרבה פעמים סיבה, לא יודעת אם זה הסיבה, אבל הקושי הרב להתמודד, והרבה פעמים אנחנו מוצאים את האימא שנשארת לבד להתמודד עם הילד הקשה, עם הילד שכל כך קשה איתו. זה לא פשוט לגדל ילדים בכלל, זה קשה שבעתיים לגדל ילד שיש התמודדות לא פשוטה איתו בהתנהגות ובאימפולסיביות ובאגרסיביות ובכל מה שמתלווה לזה. והרבה פעמים זה גם בא במתנה מאחד ההורים שגם הוא סובל מאותה בעיה, אבל זה לא אומר שהוא מסוגל להכיל את הילד שלו.
ברור.
כי גם בעצם הוא לא זכה לאותה אכלה, אין לו את המאכל הזה שיעזור לו להכיל את הילד שלו, והרבה פעמים זה פשוט מפרק משפחות, ולא פעם ולא פעמיים, ואני זוכרת כרגע זוג שהגיע אלינו, והאימא ממש משכה את האבא לבוא לקבוצת ההורים אצלנו, וזה היה רגע אחד לפני שהם נפרדים. סיפור מדהים, האבא מתנדב בערן, אבל אין לו קשר עם הילד הזה, וכל הקשר בעצם שיש לילד זה עם האימא, והאבא מאוד מנותק מכל מה שקורה, ואבא עובר תהליך מדהים, ובתהליך המדהים הזה הוא לומד להכיל אותו, אבל לא רק אותו. הוא מספר לנו אחרי יותר משנה איך הוא מתייחס היום לעובדים אצלו. הוא אומר, פעם זה היה רק פעם אחת וגמרנו, אני לא שומע, לא פעם שנייה ולא פעם שלישית, היום יש פעם שנייה ויש שלישית ויש יותר מזה. ולגבי הילד שלו, הוא אומר, הילד הזה, יש 5 ילדים שם, הוא אומר לנו שהוא ימשיך לגור איתנו, הוא לא עוזב אותנו, הילד הזה שהיה כל כך קשה איתו.
מלי דנינו, אנחנו נעשה הפסקה ומיד נמשיך, נציע למאזינים, מי שרוצה להביע את דעתו, להתקשר או להתייעץ, מספר הטלפון שלנו כאן ברשת א' בתל אביב, 6966225, 0369-66225, והפקס 6944-368. כבר חוזרים.
טום ג'ונס מגיע לישראל. 28 ביוני, לרפיסים לאן, כוכבית 8780.
שלום, כאן יאיר דיקסטרו, מנכ"ל סולו איטליה. הצטרפו אליי ולשף שאול בן אדרת לטיול קולינרי מלא בריחות ובטעמים שלא תשכחו לעולם. סולו איטליה, המומחים לתיירות לארץ המגף כבר 20 שנה.
סולו, סולו איטליה.
התקשרו, כי אמרתי על נומרו
1-700-552-203.
קוני לבל מגיע ליידישפיל, הקלאסיקה היהודית מאת גודפאדן, כפי שמעולם לא ראיתם. עיבוד מוזיקלי מפתיע וחדשני של הבמאי הבינלאומי עטור הפרסים אלכסנדר האוספאטר. שני קוני לבל ביידישפיל לחודשיים בלבד. חייגו עכשיו כוכבי 67-97.
חזרנו, אנחנו עם מלי דנינו, דוקטור מלי דנינו, ועוסקים בנושאים של הפרעות קשב וריכוז, לקויות למידה וכן הלאה. מלי היא מנכלית אגודת ניצן, שמטפלים בילדים ומבוגרים, לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד. ואנחנו בשלב הזה, מיד ככה נענה גם לשאלות מאזינים, אבל רציתי לשאול אותך, מלי, את הזכרת קודם את המילה, אמרת את המילה צרכים מיוחדים, כן? ילדים עם צרכים מיוחדים. יש דרגות בנושא הזה של צרכים מיוחדים. האם לזה מכוון ניצן, או שהוא מדבר, האגודה שלכם היא רק לילדים שהם בלי נכויות, אלא רק לקויות למידה פרופר או הפרעות קשב וריכוז, ולא אם נאמר יש בעיות של אפילו דרגות פיגור כאלה ואחרות, אפילו את מבינה למה.
בוודאי, בוודאי. אז קודם כל תודה על השאלה, כי זאת הזדמנות לספר שאגודת ניצן מטפלת באוכלוסיית ליקויי הלמידה במדינת ישראל מילדות ועד בגרות, ועל כל הספקטרום. אחוז קטן מתוך ליקויי הלמידה והפרעות הקשב מוגדר כרב בעייתי. זה אותם ילדים שלומדים במסגרות מיוחדות, שלא לומדות בחינוך הרגיל, ואחר כך משתלבות בתוכניות שונות של שיקום, אם זה דרך הביטוח הלאומי, ואם זה בהמשך דרך משרד הרווחה. מדובר באותם צעירים שבעצם החינוך המיוחד הוא עד גיל 21, אבל מה הלאה? לאן הם ילכו ואיך הם ישתלבו בחברה. וזאת יוזמה של המייסדים של אגודת ניצן שהקימו את ניצן עונים בשעתו לפני 30 שנה, שזה מכון שיקומי בכפר סבא. ובמכון, למכון הזה מגיעים צעירים שמוגדרים כנכים. זאת אומרת, יש להם נכות כללית, יש להם לפחות 20% נכות, אבל הרבה פעמים זה מגיע גם ל-40%. וכמובן שלצד לקויות הלמידה יש בעיות נוספות. זה יכול להיות הנמכה קוגניטיבית, אנחנו לא כל כך אומרים כפיגור היום, אנחנו אומרים מגבלה שכלית התפתחותית, אבל הרבה פעמים יש גם כאן, יש ספקטרום רחב. זה יכול להיות מחלות פיזיות, וזה יכול להיות גם בעיות נפשיות. לצעירים האלה גם יש אפשרות להשתלב במערכי הדיור של ניצן. לניצן יש 5 מערכי דיור בארץ, שבמערכי הדיור האלה מצטיינים בשילוב של הצעירים בתעסוקה בשוק החופשי. אחוז מאוד גבוה משולב בשוק החופשי. זה צעירים שבעצם חיים בדירות רגילות בקהילה. יש להם את העבודה שלהם, ויש להם את חיי הפנאי שלהם, ואת הנופש שלהם, ואת החול שלהם, וכמובן את כל הטיפולים והצוות שעוטף אותם, אבל החיים שלהם חיים נורמטיביים לגמרי. יש לנו מערך דיור בתל אביב, יש לנו מערך דיור כפר סבא וברעננה, יש לנו מערך דיור במודיעין, ויש לנו מערך דיור ברחובות ובחיפה. לא תמיד יודעים על זה, והמערכי הדיור האלה הם באמת תשובה נאותה של מדינת ישראל, משרד הרווחה והעומדים בראשו, לאותם צעירים שמגיע להם לצאת מבית ההורים ולחיות חיים נורמטיביים מלאי סיפוק והנאה, כשהם בעצם המיקוד שלנו בשיקום זה התעסוקה, והתעסוקה בשוק החופשי.
בהחלט. אז איך מגיעים למקום כזה?
אז קודם כל חשוב להגיד שיש לנו מערך יועצים שגם עכשיו מחכה לפניות טלפוניות של הורים, של בוגרים, של צעירים, של סבים וסבתות, שיקשיב לכל סיפור וסיפור וייתן את ההתייחסות הטלפונית, ואם צריך גם יזמין למפגש. יש לנו פרויקט של יועצים מתנדבים, יועצים חינוכיים, בעצם הרוב יועצות חינוכיות שפרשו ממשרד החינוך בתפקידים מאוד בכירים, והיום מלווים ממש משפחות שזקוקות לליווי, לעזרה, לדיאלוג, לאיך לקחת את האבחון ואיך להציג את זה בפני בית הספר, מה חשוב להדגיש בפני המורה ואיך לעזור לילדים. יש 38 סניפים בארץ שפזורים מאילת ועד משגב, ואנחנו כאן בשבילכם. האגודה הזאת קמה בשביל ההורים, בשביל הילדים.
אגודת ניצן, מיד את גם תתני מספר טלפון של האגודה. יש בינתיים שיחה שרוצים להתייעץ איתך. שלום, בבקשה. הלו,
בוקר טוב, תודה רבה.
תודה לך.
אני אמא לילד בן 13 עם קשב וריכוז.
בעיות קשב.
אני מטפלת בו כבר מגיל 4. השנה הוא נכנס לחטיבה ופשוט הוא לא קם בבוקר, היום הוא הולך ב-10. יש ימים שהוא בכלל לא הולך. הוא ילד מקסים, אני מאמינה בו מאוד, ואני בתוך תוכי, באינטואיציה שלי, אני מרגישה שיש לו פוטנציאל, אבל אין לי את הכלים. ואני רוצה לעזור לו ולא לוותר עליו.
אני רוצה לשאול אותך, איך את יודעת שהוא מאובחן כהפרעת קשב וריכוז? יש לך משהו מאובחן?
בגיל תרם הגעתו לגן חובה, הלכתי לרופא להפרעות קשב וריכוז בגליל ים, הוא עשה לו אבחון והוא קבע. לאחר הרופא, הוא עבר מספר רב של אבחונים, וגם כעת בחופש הגדול לפני החטיבה הוא שוב עבר אבחון עם פסיכולוגית מתל השומר, ואפילו הוא קיבל הקלות. פעם ראשונה שעשיתי לו אבחון פסיכודידקטי.
מעולה. אז כמה דברים אני רוצה לשאול אותך, מלי, בקשר לשאלה של המאזינה. הנה, יש אבחון. קודם כל, אני מבינה שיש אבחון מקדים, גם איזושהי בדיקה טובה היה בזמנו, או שהיום יש מוקסו.
יצי, בוקסו, כן.
אלו דברים שהם ממוחשבים שגם דרכם אפשר לעלות. אבל לה יש אבחון פסיכודידקטי, אבחון דידקטי וכן הלאה. ברגע שיש את האבחון הזה ביד, מה קורה מאותו רגע?
כן, אז קודם כל אני שמחה על ההזדמנות לשוחח איתך. אני חושבת שאת מייצגת הרבה מאוד הורים ובעיקר אמהות. אנחנו בדרך כלל מקבלים את הטלפון עם האמהות.
כן, המאזינה שומעת אותנו, נכון?
כן,
המאזינה על הקו.
פשוט אשמח לטיפול אחר כך והגעה לכתובת. אני מהרצליה, בעבר הגעתי לניצן, אבל הם אמרו שהם מטפלים רק בתינוקות. אני חייבת לעזור לילד. אני הגעתי למצב שכבר אני מרגישה שאני רוצה לשלוח אותו לפנימיה, אבל אני לא באמת רוצה.
Okay,
פשוט
okay.
אין לי את הכלים. אני רוצה לעזור, אני לא רוצה לאבד אותו, יש לו פוטנציאל.
בהחלט,
אבל
תודה.
אבל אין לי את הכלים.
כן, הנה נשמע את מעלה.
אז אני קודם כל אתן טלפון לך וגם לכל המאזינים. 03-537-2266. ויהיה מי שישיב לך
והטלפון של ניצן,
של מתי ניצן בתל אביב, שמקבל פניות מכל הארץ יום יום. אנשי מקצוע בכירים,
כן.
מקבלים את שיחות הטלפון ומשיבים לשאלות.
537-2266.
יש לנו גם התמחויות, זאת אומרת יש מי שמדבר עם הצעירים ויש מי שמדבר עם הורים כשהבעיה היא בעיית קשב וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יודעים להפנות גם בתוך ניצן. מה שאני רוצה לומר, בהרצליה יש לנו ניצן הורים. הזדמנות להגיד מילה אחת, מה זה ניצן הורים? ניצן הורים זה פרויקט מיוחד שהוקם לפני כעשור על פי חזונה של טובה סגול, מרכזים להורים שיש להם לקויות למידה. המיקוד הוא בהורה ובתפקוד ההורי, ובמרכזים האלה באמת נותנים מענה בדרך כלל להורים וילדים צעירים בגיל הרך. יש לנו היום מרכז בהרצליה ומרכז בראשון לציון ומרכז באשדוד ומרכז בקרמיאל ובדרך במודיעין ובמקומות אחרים, ואלה מרכזים להורים שיש להם קושי בהתמודדות עם הילדים בגיל הרך. זאת הזדמנות להורים עם לקויות למידה, עם הפרעות קשב, שמתקשים בגידול הילדים, שמתקשים בהתמודדות, שיש להם קושי בזוגיות שדיברנו עליו קודם, לבוא ולקבל את המענה המקצועי להם וגם לילדים, כשהילדים מקבלים איזושהי פעילות בזמן שאנחנו עובדים עם ההורים, המיקוד שלנו ההורים. יש לנו גם סניף ניצן בהרצליה לידיעתך, אבל מה שאני רוצה לומר שבמקרה הזה את מתארת פה אבחון שנעשה מגיל 4 על ידי רופא.
אני לא התקשרתי בשביל האבחון.
אני יודעת, בשביל הטיפול. אני רק רוצה לומר...
הוא בן 13 עכשיו, ועכשיו חל בו מהפך, אולי בשל גיל ההתבגרות. הוא פשוט לא קם בבוקר, לא מקשיב להוראות פשוטות. הוא לא... לקחנו לו את הטלפון, זה מפריע לו, אבל זה לא מזיז לו. אני שולחת אותו לשיעור פרטי, הוא יושב עם המורה ומשחק איתו. הוא גם ילד שיודע להסתדר בחיים. מבחינת כישורי חיים אני נותנת לו 10.
מבחינת
זה שהוא לא אכפת לו, שהוא לא קם בבוקר, לא אכפת לו מהמרות, לא אכפת לו מהסמכות.
את רואה מה לי שפה מדובר, אגב זה מאוד דומה לנערה שאצלך בספר,
נכון,
שלא אכפת לה מהלימודים, ולמעשה היא אפילו לא חושבת ש אין לה בעיה להפסיק את הלימודים. אבל הרבה ילדים כאלה, הם אומרים לא רוצה ללכת לבית ספר.
נכון.
לא עוד מרגיש שאני צריך את זה.
אז אני רוצה רק להגיד משהו לפני שאני רוצה להזמין אותך. אני חושבת שבמקרה שלך אני הייתי רוצה שתתקשרי ותתאמי כבר פגישה עם, עם אחד מאנשי המקצוע שלנו. אנחנו גם, או שניקח את הטלפון שלך אחר כך מהמערכת ונחזור אלייך. אני רוצה רק לומר שהרבה פעמים מה שקורה ושיש אבחון של קשב ואין אבחון לקויות למידה. האבחון הפסיכודידקטי שנעשה לאחרונה נעשה הרבה פעמים מאוחר מדי. אנחנו מבקשים הרבה פעמים חוות דעת לימודית, איזשהו אבחון או איזשהו איתור ראשוני של הקשיים, ומתעקשים הרבה פעמים לאבחון דידקטי כדי לדעת מה הם הקשיים. מה שקורה לילדים האלה, הילדים האלה מאוד חכמים, הם יודעים לפצות על הקשיים כשהם בגיל הצעיר. אז אנחנו רואים את בעיית הקשב, אבל בעצם זה מה שאנחנו רואים, זה קצה הקרחון. מתחת לזה הרבה פעמים יש קשיים נוספים, כמו קשיי למידה. עכשיו, כל עוד אני מסתדר, והמורה בבית ספר היסודי, את מגיעים לחטיבת הביניים, והדרישות גדלות והולכות, לפעמים זה כבר מתחיל בכיתה ה' וו', ואז בעצם הייאוש מאוד גדול. אני משקיע הרבה ומקבל מעט ולא מצליח, אין לי בשביל מה לקום בבוקר. Mm-hmm. למה אני אקום בבוקר? ועד שהם נותנים את, אני אומרת, עבר הרבה זמן עד שהוא קיבל את ההתאמות, בינתיים הוא חווה תסכול, הוא חווה כישלון.
אני מתקנת, הוא תמיד קיבל שילוב בבית הספר, על אף שלא היה לו אבחון. הוא תמיד קיבל ממני תמיכה בשיעורים פרטיים, אבל פשוט אין לו את הרצון ללמוד מאז כיתה א', ובעקבות כל הדחיפה שלי הוא הלך והתקדם. ללא הדחיפה שלי הוא היה היום בציונים ממש גרועים, לא הייתה לו השכלה בכלל. אבל איך אני מביאה את הילד להבין שהמקצוע העיקרי שלו כרגע זה תלמיד, ומסגרת זה דבר חשוב. והחשבה לחוקים בסיסיים, כמו לקום בבוקר, לצחצח שיניים, לשטוף פנים, לבוא למטבח, לשתות משהו, לבלוע את הכדור, לאכול משהו קטן ולצאת.
אני רוצה לי, באמת בהקשר של השאלה שלך המאזינה, אני רוצה לשאול כאן את מלי, האם יהיה נכון לומר שבמקרה הזה זה מקרה מובהק שבו ההורה צריך לקבל טיפול?
אני מחייכת, לא רואים את זה ברדיו, אבל אנחנו חושבים שההורה צריך לקבל את הליווי ואת ההדרכה ביחד עם ההבחנה. זאת אומרת, באותה נשימה שאומרים לילד יש בעיית קשב, צריך לומר, את כהורה זקוקה לליווי, להדרכה הורית, לאימון הורים,
כי בעצם מה את רואה פה, אולי, כי זו תשובה להרבה הורים, מה את רואה פה?
כי אני אומרת שאני רואה פה אמא עם המון רצון לתת לילד את הכל ולעזור לו. אני רואה בית ספר שנותן שילוב גם למרות שאין אבחון.
שזה בית ספר טוב.
שזה בית ספר טוב, ואני חושבת שהיעדר האבחון הוא בעייתי, כי כשאנחנו לא יודעים לשים את האצבע איפה הבעיה ולא יודעים להתמקד בקושי הספציפי, הרבה פעמים אנחנו על יד. עכשיו, יש גם את גיל ההתבגרות, שלא נשכח. עכשיו, אני אומרת, בגיל ההתבגרות יש אלמנטים נוספים, ויש אלמנטים רגשיים לא פשוטים, והרבה פעמים מה שאנחנו עושים באימון, שאנחנו עוזרים להורה להקשיב לעצמו, כי ההורה, שמענו פה את האימא, היא מאוד מתוחה, היא עובדת עצות, היא חסרת אונים.
תחשבי איך נראה היום יום של הילד והאימא הזאת, שהאימא יודעת שהוא צריך לקום לבית ספר והוא לא רוצה לקום, ואיזה קשיים הולכים שם סביב זה.
בוודאי.
אז אוקיי, מה את מציעה לה לעשות?
אני קודם כל מציעה לה לבוא ולהתייעץ. אנחנו צריכים לקבל את כל התמונה, את כל האבחונים, להבין את הדברים לעומק. אנחנו גם נרצה לשוחח עם הילד, כי אני חושבת שבמצב הזה אנחנו נצטרך לעשות הרבה דברים מהר. אין לנו זמן.
הילדים משתפים פעולה? הם באים? הם משוחחים?
הילדים משתפים פעולה, והרבה פעמים זה מפתיע גם את ההורים, כי יש מישהו ששואל אותם את השאלות ממקום מכיל, לא שיפוטי, לא ביקורתי, והם פתאום מרגישים משהו אחר. ואת הדבר הזה שאנחנו קוראים לו דיאלוג מקרב, אנחנו מלמדים את ההורה. והרבה פעמים שם מתחולל הקסם, במקום שבו החיבור הזה שהלך לאיבוד בגלל היומיום התובעני והקשה חוזר בחזרה, ומתוך החיבור הזה יוצאים לדרך חדשה. אני חושבת שגם הרבה פעמים ילדים עם קשיים כאלה, מסגרות אחרות יכולות להיות מאוד מתאימות לילדים האלה. לאחרונה שמעתי על בית ספר מדהים בספארי של בית אקשטיין, לילדים עם ADHD, ילדים שלא למדו בבית ספר אחר, לא קמו בבוקר.
ADHD זה הפרעות קשב וריכוז,
כן,
שמגיעים עם היפראקטיביות.
עם היפראקטיביות או בלי היפראקטיביות, אנחנו לא עושים לזה את ההבחנה. וילדים שהיום באים בשמחה ובהרגה לבית הספר ולומדים, כי הם במסגרת יותר קטנה, כי יש יחס יותר אישי, ויש גם את באמת את בעלי החיים, שזה עולם ומלואו. אז אני אומרת, תגיע אלינו, אנחנו נחבק אותך קודם כל, ואחר כך, ונשמע את כל הסיפור, ופשוט נטפל בכל חלק וחלק בצורה הטובה, כדי שתהיה כאן
אגב חיים אחרים.
המאזינה, את איתנו עדיין?
כן, אני יכולה להשאיר טלפון שלי.
את יכולה, תשאירי את מספר הטלפון בהפקה, תיקחו ממך את מספר הטלפון, ואני מקווה שיתקשרו אלייך, בסדר?
אז ישירו אותי על הקו, כן. אני אשאיר את הטלפון?
כן, כן.
מאוד, בהצלחה. מאוד מודה.
בהצלחה, שיהיה לך הרבה הצלחה. היא פשוט מאפיינת הרבה מאוד אמהות עכשיו.
לגמרי.
אז באמת, כשנותנים טיפול הורים כזה, זה
אימון הורים.
אימון הורים.
כן.
זה תמיכה עם עוד הורים, או שזה יחידני?
אז יש את בדרך כלל זה יחידני, אנחנו עובדים עם אמהות, בדרך כלל אנחנו עובדים גם עם זוגות הורים, ואנחנו עובדים גם בקבוצה.
ואיך שרוצים? איך שהלקוחות רוצים?
כן, או שאיך שאנחנו ממליצים. זאת אומרת, הרבה פעמים ההזדמנות הזאת לשבת אחד מול אחד, עם ההורה, שעה וחצי, פעם בשבוע, שלושה חודשים, להתמקד רק בקושי שלו ורק בסיפור שלו, זאת הדרך הטובה ביותר כדי להגיע לתוצאות מהירות. ולכן אני מאוד ממליצה על האימון. אנחנו פשוט קוראים ניסים, באמת קוראים ניסים.
קוראים ניסים וגם קבוצות תמיכה.
וגם יש קבוצות התמיכה, כן. או קבוצות האימון, גם שם נעשים תהליכים. ואני אומרת שוב, כשהורה מתמודד עם ילד קשה, ההורה צריך לקבל את העזרה. הדימוי שנותנת תמיד להורים זה מסכת החמצן במטוס. כשאנחנו נדרשים לשים קודם כל את מסכת החמצן לעצמנו,
ברור.
כן?
כדי
ורק אחר כך לילד או לתינוק או למי שנמצא איתנו, כדי שאנחנו נוכל לתפקד. את הדבר הזה ההורים שוכחים, ואנחנו מזכירים להם, אנחנו להיות שם להזכיר להם שקודם כל אנחנו מתמקדים בכם. זאת אומרת, כן. שיטת ה-ECC, ה-Emotional Cognitive Coaching, שפיתחתי והיום אני מלמדת יחד עם הצוות שלנו גם בחול, בעצם מדברת על שלושה רבדים. הרובד הראשון הוא חקירה רגשית, הוא בעצם הרובד שבו ההורה בעצם מביא את עצמו עם הרגשות שלו ועם הקשיים שלו ועם החולשות שלו ועם ההתמודדות שלו, מגיע לתובנות חדשות לגבי ההתנהלות שלו. כי מה לעשות? כולנו מתנהלים, הרבה פעמים יש לנו דפוסים שאנחנו משמרים בתוכנו, שהביאו אותנו עד הלום, אבל לא עובדים לנו נכון עם הילד, כנראה גם לא עובדים לנו נכון גם במקומות אחרים בחיים שלנו, אבל בחרנו להתעלם מזה. ודרך התובנות החדשות, כמו שבמקרה שלה, של מצדה, שפתאום יש לה תובנות, שזה שהילדה מצליחה בפעילות בצופים, או מצליחה גם בעבודה, בכל מיני מקומות, שהיא לא רואה בזה ערך, היא פתאום מבינה שיש לזה ערך חשוב לא פחות מהלימודים. וברגע שהיא נותנת לזה משמעות,
קורה משהו במערכות היחסים. עכשיו, ברגע שההורה מגיע לתובנות חדשות, הוא מתחיל לפעול אחרת.
ברור.
וברגע שהוא מתחיל לפעול אחרת, הילד מגיב לו אליו אחרת, ואז הקסם הזה מתחולל.
כן. זה כמו שתמיד מלמדים אותנו להתייחס לחוזקות של ילד כזה, לחפש את הדברים החזקים שלו ולעודד אותם, וזה נותן לו כוח לדברים האחרים. אנחנו עושים הפסקונת, כבר ממשיכים.
טום ג'ונס מגיע לישראל. 28 ביוני. לכרטיסים לאן? כוכבית 8780.
שליטת המוח בגוף נקראת ביפן ריוהו. באמצעות המוח שולטים היפנים בלחץ הדם, בהאצת חילופי חומרים, בשריפת השומנים. זו גם הסיבה לכך שהיפנים אוכלים יותר מאיתנו ונשארים רזים. כאן נמרוד גוברין. נמאס לכם להילחם במשקל? בואו ללמוד את הסוד היפני. בשישה מפגשים ובליווי צמוד, תרדו במשקל בלי דיאטה. חפשו בגוגל, הסוד היפני. הסוד היפני. או התקשרו, 1-800-60-10-60.
חזרנו ואנחנו עם הדוקטור מלי דנינו, מנכלית אגודת ניצן, מאזין על הקו או מאזינה, שלום, הלו?
שלום, מאזין או מאזינה? כבר לא מצליחים לשמוע משום מה, מישהו חיכה הרבה מאוד זמן, סליחה על ההמתנה ארוכה. המאזינה או המאזין שרצו לשאול, הלו? תכף תנו לי סימן ונוכל לשמוע את המאזין. בכל אופן, רגע, עכשיו אולי? כן, הלו? שלום. בבקשה.
רגע, דקה, אני אכבה את הרדיו.
כן, זה חשוב, כי אחרת יש לנו הד.
לא, אני פשוט מקשיבה לכם, וזה כל כך מעניין, קוראים לי ציפורה.
נעים מאוד.
וזה כל כך פשוט מעניין, אבל יש איזה משהו שאני חייבת להגיד לכם. אתם מדברים על הפרעות, קשב, תבדקו קודם כל, לפני הכל, לפי דעתי, ככה אני חושבת, לפעמים יש בעיות בכיתה, לפעמים המורה, אין חיבור עם המורה, לפעמים יש בעיה חברתית, לפעמים אין כימיה עם כמה מורים, אולי גם קשה לילד עצמו לשבת בכיתה, מכיוון שהחברה אולי לא בסדר, יש ילדים שמתנכלים, יש ילדים שמעליבים. אז זה גם צריכים להסתכל גם על הדברים האלה, לא רק הפרעת קשב, זה לא סתם יש הפרעת קשב, זה לא סתם, זה בא ממשהו.
בהחלט, בהחלט, תודה רבה לך על ההערה הזאת, הערה מאוד מאוד חשובה. אבל אלו דברים שבאמת, מלי, אתם מלבנים בשיחה כזו עם הורים, נכון? שומעים את התמונה.
אני חושבת שההערה בהחלט חשובה, כי כל מה שתיארת יכול להעצים את התחושה הלא נעימה שיש לילד בבית ספר ואת החוסר רצון שלו להגיע. ולפעמים ילד שלא מגיע לבית ספר, אנחנו בהחלט מבררים אם היה שם משהו, לפעמים זה איזשהו חרם שהיה לילד אבל הוא לא מספר, כי שוב המפתח נמצא בקשר עם ההורה והילד, והמטרה היא באמת להבין מה קורה עם הילד ביום יום שלו ומה מציק לו.
נכון, יש אפילו פחד, יש
בהחלט
שפוחדים להגיע.
אז אנחנו, כמו שאמרתי, מבררים. האינטק הכל כך מעמיק שאנחנו עושים, השאלונים שאנחנו נותנים למורה למלא או לגננת ולהורים, אנחנו עושים את כל המידע, ורק אחרי שיש לנו את כל המידע, כל המידע הזה ופגישה עם איש מקצוע, מגיעים אל הפסיכיאטרית שלנו, ובעצם יש בירור מעמיק, כולל לבחון ממוחד עכשיו, שנותן איזשהו ביטחון שבאמת הבעיה היא בעיית קשב. וגם כשהבעיה היא בעיית קשב, אנחנו לא רוצים לטיפול תרופתי, רק אם, כשאין מנוס מזה. יש הרבה מאוד מה לעשות כדי להקל על הילדים ולאפשר להם להיות במיטבם.
עכשיו, אגב, יש פה מאזינה ששואלת איך ללמוד אנגלית. היא רוצה ללמוד אנגלית, היא עם בעיות קשב וריכוז, היא לוקחת ריטלין באופן קבוע, אבל היא רוצה לדעת איך את ממליצה ללמוד שפה, איך יש לה את הזמן, איך את ממליצה לה לעשות את זה?
אז קודם כל, לגבי שפה זרה שנייה, אנחנו יודעים שהרבה פעמים, זה עוד פעם לוקח אותנו לעולם הזה של לקויות הלמידה, שהרבה פעמים בשפת האם אין בעיה, ולקויות הלמידה באות לידי ביטוי בשפה זרה שנייה. ואני אומרת, אני לא יודעת בת כמה היא, אבל יש לנו...
היא כבר בת 62.
אוקיי, אוקיי. אז יש לנו מורים להוראה מתקנת באנגלית, שבעצם יש להם את הידע איך ללמד אנגלית, כשיש קשיים ברכישת השפה, ואני גם מציעה לה להתקשר אלינו ולקבל את המידע הזה.
אז באמת, אולי ניגע רגע במבוגרים שבינינו. הנה המאזינה הזו שכתבה, היא בת 62, אני מניחה שיש הרבה מאזינים שהם יודעים אפילו שהם עם הפרעות קשב כאלה ואחרות, או עם לקויות למידה כאלה ואחרות, והם כבר מבוגרים, אז השאלה היא איך הם יכולים היום עוד לעזור לעצמם.
אז קודם כל זאת הזדמנות, זאת ככה שאלה נהדרת, כי היא מאפשרת לי לספר גם למאזינים על צעירים עם ADHD ששורדים את בית הספר, חלק מהם אפילו גם את האוניברסיטה, אבל לא מוצאים את מקומם בשוק העבודה, לא מוצאים את מקומם בחברה ולא בזוגיות לפעמים. זאת אומרת, הפרעת קשב או בעיית קשב הרבה פעמים משליחה וצובעת את כל החיים שלך. ואנחנו בשנים האחרונות יש לנו פרויקטים מיוחדים לצעירים עם הפרעת קשב. התחלנו עם פרויקטים ביטוח לאומי, והיום זה עם שירות התעסוקה גם, והחבר'ה מגיעים אלינו לסמינר של חודש. במסגרת הסמינר הם בעצם מבינים מה המשמעות של להיות לקוי למידה, מה המשמעות של הפרעת הקשב, כי הרבה פעמים הם אומרים לנו, אנחנו התביישנו בזה, אני חשבתי שאני בכלל משוגע, אבל שהם יושבים ככה בקבוצה כזאת, ויושבים שם חבר'ה צעירים בגילאים בין 20 ועד 40, עם גם גברים וגם נשים וגם אנשים שלמדו יותר או פחות, אבל הם חווים חוויה מאוד דומה, וביחד הזה מאוד עוזר להם. ראש התוכנית שלנו, רמי גרטלר, שהוא גם זה שיוצר את הקשר הראשוני עם הצעירים, ובעצם מגבש אותם לקבוצה ומלווה אותם גם באימון אישי, את הצעירים האלה שזקוקים להרבה מאוד עזרה וליווי. וזאת הזדמנות באמת לבוא ולומר שיש לנו את הפרויקט המיוחד הזה בתוך ניצן, שהוא ניתן ללא תשלום לצעירים האלה, ואנחנו מזמינים אותם לבוא ולהצטרף לקבוצות הצעירים שבאים לניצן לסמינר כזה, מקבלים כלים גם להשתלבות בעולם העבודה, אבל גם מודעות עצמית והבנה איך לקות הלמידה והפרעת הקשב משפיעה על החיים שלהם.
והמבוגרים יותר מהצעירים?
והמבוגרים האלה? יותר, יש פה שאלה. המבוגרים יותר זה הרבה פעמים ההורים שמגיעים עם הילדים, ויושב האבא ואמא מאבחנת, והיא מתארת לו מה היא רואה אצל הילד, והוא אומר לה, את מדברת עליו או עליי? והוא לראשונה מבין שבעצם כן. הילד שלו הוא מראה של עצמו. והרבה פעמים ההורים האלה מגיעים לאבחון, ורוצים לדעת, גם היום אני בתפקיד מאוד בכיר והכל, אבל אני רוצה לדעת למה אני צריך הייתי להתאמץ, או למה כשעשיתי את הדוקטורט או כשעשיתי את התואר במשפטים. ואני זוכרת את האימא הזאת שבאה אחרי שהילדה הופכנה, אמרה, אני עכשיו רוצה לעבור את האבחון, אני רוצה להבין מה הבעיה שלי.
זה מדהים. עכשיו, השאלה היא כזאת, אנחנו, הזמן שלנו ממש נמדד מרגע זה בשניות, אז אני רוצה, זה נורא חשוב לי לתת שוב את מספר הטלפון שאת מסרת קודם, של האגודה, כן?
03-537-2266. יש גם אפשרות כמובן להגיע לכל הסניפים שלנו בארץ ולהיפגש עם מנהלות הסניפים ולקבל את הייעוץ, את העזרה מהגיל הרך ועד המבוגר.
מאוד, יפה מאוד. אז 03-537-2266, אגודת ניצן, ואנחנו ערכנו כאן היום את הדוקטור מלי דנינו, מנכלית אגודת עמותת ניצן לקידום ילדים מבוגרים לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד. תודה רבה לך.
תודה רבה ריקי, היה נעים מאוד.
תודה, זה היה מרתק. תודה לך, שלום וברכה, שלום למאזינים. תודה לאיילה בן משה, לאירה וקסלר, אני ריקי הראל, והתוכנית היא בריאות באלף, בריאות ברשת אלף. אתם יכולים למצוא את כל התוכניות שלנו ולשמוע אותן שוב באתר של רשת אלף. אפשר להגיע אליו דרך האינטרנט, ככה רשת אלף, או דרך היישומון של כל ישראל, להגיע לרשת אלף. שיהיה המשך יום מקסים, שלום רב לכולכם, להישמע.
ג'ונס מגיע לישראל. 28 ביוני לכרטיסים לאן כוכבית